אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב, שנה טובה.
שנה טובה, רועי.
חג שמח, גמר חתימה טובה. אנחנו אחרי ראש השנה, בדרך לכיפור. ובכיפור אנחנו מבקשים סליחה על כל הטעויות או השגיאות שעשינו. וזה מתקשר לפרק שלנו, לא באמת, אבל ניסיתי לעשות איזה רפרנס מקדים. היום אנחנו נדבר על 11 השגיאות החמורות שמשקיעים כשירים ישראלים עושים כשהם משקיעים במולטי פמילי אמריקאי לצורך העניין. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשאול שאלה אחת כדי לבסס איזה טיעון, או איזושהי, לנפץ איזשהו מיתוס שקיים הרבה פעמים. כשאני אומר לך משקיע כשיר, או יותר נכון, לפני שהתחלת לעבוד ונחשפת למשקיעים כשירים, כשאמרתי לך, הייתי אומר לך משקיע כשיר, מה, תתאר לי את מה עולה לך בראש בהקשר של השקעות.
תמיד הייתי חושב שזה מישהו שהוא מאוד מאוד מקצוען.
אוקיי.
Okay. הייתי חושב שהוא ממש מבין בכסף ובביזנס.
אוקיי.
Okay. שהוא לא טועה. שהוא יודע לעשות את העסקאות הכי טובות, שהוא יודע לנתח את העסקאות הכי מורכבות, ובעצם לקבל החלטה מהירה.
אני הייתי מוסיף גם, שזה מה שאני חשבתי, שהוא מוקף באנשי מקצוע הכי טובים.
נכון.
שמבינים הכי טוב. וכמו שראית, ואני יודע היום, זה לא תמיד המקרה.
לא.
יש מקרים שזה נכון, אבל ברוב המקרים, במיוחד בעשור האחרון שייצר המון מיליונרים, שלפי החוק הם מוגדרים כמשקיעים כשירים, הרבה מאוד פעמים הם עושים טעויות של טירונים. עכשיו, נניח שהייתי רוצה להראות לך איך מזהים משקיע שאין לו מושג מה הוא עושה. איך הייתי עושה את זה? הייתי כמובן מציג את המאפייני התנהגות שלו, הייתי מדבר על השגיאות החמורות שהוא עושה, וגם שלא מעט משקיעים מבצעים כשהם באים לעשות השקעה בארצות הברית, נכון?
כן.
אז זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו.
אוקיי.
אז בוא ניקח את הדבר הראשון שהוא תמיד קורה עם משקיעים כשירים, תמיד, וזה שהם משווים את העיסוק שלהם לסוג ההשקעה שהם רוצים לעשות. וזה נשמע ככה, מתחילים בשיחה, נעים מאוד, ואז צוללים לביזנס, ואז תמיד עולה המשפט הזה. אבל אצלי בעסק זה לא ככה. עכשיו, זה השלב שאני מנסה להסביר, או להבין, מה הקשר בין העסק שיש לך פה בישראל, שהוא יכול להיות רשת חנויות, הוא יכול להיות חברת הייטק, הוא יכול להיות חברת קבלן של משרד הביטחון, לא משנה מה, לבין פעילות אחרת, במדינה אחרת לגמרי, עם תרבות עסקית אחרת לגמרי. והתשובה? אין קשר. עכשיו, למה תמיד יש להם את הצורך להשוות בין קוקטייל למרק? כי שניהם נוזלים? ושניהם מתחום המזון, הרי זה ברור לכולם שאין קשר, נכון?
אני פשוט חושב גם שאתה תמיד צריך להקביל את זה למשהו שאתה עושה, כדי לנסות להבין.
נכון, זה הנקודת עיגון שמנסים לייצר. אבל בעסק שלך, אתה פעיל, אתה אקטיבי, אתה דינמי. בסדר? רוב הסיכויים שהעסק שלך, ברוב המקרים, לא היה קיים, או לחילופין, לא היה שווה את מה שהוא שווה היום, בלי אותו משקיע כשיר. בסדר? אם הוא לא היה פעיל, אם הוא לא היה עובד, אם הוא לא היה מנהל, כנראה העסק הזה לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. כשאתה משקיע אצלנו במולטי פמילי, הדבר היחידי שאתה צריך לעשות בצורה אקטיבית, זה פעם בשנה לחתום על הטופס של המס, ששולח הרואה חשבון האמריקאי, כמובן גם לשלם עליו, סכום קטן, וזהו. ואת הטעות הראשונה אני אסכם במשפט אחד, שכל משקיע כשיר חייב להבין, הביזנס שלך וההשקעות שלך זה לא אותו דבר, אז תפסיקו להתייחס אליהם אותו דבר. אז אם זאת השגיאה הראשונה, בוא נלך לשגיאה השנייה, שהיא השגיאה שאני אני כבר לא יודע איך...
לפי המבט, אני מי ששמעת אותם.
כן, זה כאילו זה יוצר כל כך הרבה פעמים תסכול, שאני כבר לא יודע איך להגיב לזה. וזה הציטוט המפורסם. אבל בישראל זה לא עובד ככה. נכון? בישראל זה לא עובד ככה. אם זה היה עובד ככה, כנראה שהיינו עושים את הפעילות העסקית שלנו בישראל, נכון? אבל לפעמים, אנשים משווים את המחירים של המכוניות בארצות הברית לאלו בישראל. אתה מכיר את הטיעון הזה? מה? כך מרצדס אס קלאס עולה פה 1,200,000, בארצות הברית היא עולה 100,000 דולר. אבל מה הם שוכחים? הם שוכחים ששוק הרכב בארצות הברית, בניגוד לארץ, הוא תחרותי מאוד. אין מונופולים של יבואנים על חלפים, והכי חשוב, אין מיסוי מטורלל.
בסדר?
יש אנשים בארצות הברית שקונים לקסוס, הכי מפוארת שיש, היא עולה להם פחות מ-400 דולר בחודש לליסינג. מה אתה יכול לקבל בישראל ב-400 דולר, שזה בוא נגיד 1,500?
אופניים עם מנוע נראה לי.
אופניים עם מנוע גם לא בטוח. בסדר, אבל רוב הסיכויים שריאלית אתה תשיג רכב מיני קומפקטי כמו קיה פיקנטו או יונדאי i10. כמו שאנשים מטיילים, שמטיילים, בסדר? ככה אנשים שמטיילים במזרח אירופה. והם מתלהבים ואומרים, תראה כמה זול פה. עכשיו, אני שואל תמיד כמה מהם, מאותם אנשים שמתלהבים מהשוק הזול הזה, היו מוכנים להרוויח 1,000 יורו בחודש בתור משכורת.
נכון.
יש סיבה שזול שם. עכשיו, אנחנו מסתכלים רק על הדברים שמעניינים אותנו. עכשיו, לעניינן, בישראל נדלן מתנהג בצורה שונה לחלוטין מארצות הברית. לחלוטין. יש לא מעט דירות בתל אביב לצורך העניין, שנמכרות במחירים כפולים למטר רבוע, לעומת דירות במנהטן בסנטרל פארק, שזה הזיה. בסדר? וראינו,
מה הזיה?
ראינו הרבה מאוד דוגמאות לזה בשנה האחרונה. נדלן, ספציפית מולטי פמילי, הוא מאוד מאוד שונה מסינגלים. זאת אומרת, סינגלים, בתים פרטיים, דירות, קונדומיניומס. גם בתוך ארצות הברית, כשאתה מדבר על ארצות הברית, אני תמיד אומר, אין דבר כזה שוק שנקרא ארצות הברית, בסדר? גם בתוך ארצות הברית יש הבדלים במדינות השונות. בתוך המדינות יש הבדלים בערים. בתוך הערים יש הבדלים בשכונות. בסדר? זה מאוד מאוד מורכב. מישהו בישראל יכול לדמיין שאזור כיכר המדינה ושכונת נווה עופר מתומחרות דומה כי שתיהן נמצאות תחת הכובע של תל אביב?
לא.
ברור שלא, נכון? כי זה הגיוני פה, כי אנחנו חיים פה. אבל איכשהו שזה מגיע לארצות הברית, אז זה לא אותו דבר, זה לא כמו בארץ. אז בגלל שאתה לא יכול להשוות את כיכר המדינה לשכונת נווה עופר, אתה לא יכול להשוות את ארצות הברית כשוק אחד, אז אי אפשר גם להשוות בין ישראל לארצות הברית בצורה כל כך ישירה ופשטנית. זה פשוט לא עובד. לכל תחום יש את רמות הסיכון, את המורכבות ואת המאפיינים שלו. ולכן צריך להתייחס לכל דבר בצורה מאוד 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 פרטנית ועניינית נקודתית. ההשוואה הזאת היא בין ארצות הברית לישראל חייבת להיפסק, אלא אם כן רוצים לעשות על זה פרק בפודקאסט, ואז זה מגניב. הטעות השלישית, המשקיעים הכשירים חוששים מהמורכבות של ניהול השקעות בינלאומיות, אבל למה הם חוששים?
כי אני אנסה לחשוב גם למה הם חוששים.
הם חוששים כי הם מסתכלים על זה מהכובע של הניסיון שלהם ברמה של העסק שלהם. וזאת הטעות. זאת אומרת, עוד שנייה נצלול לזה, אבל הם מסתכלים על ההשקעה כאילו שהם מנהלים את העסק של עצמם. ואז הוא אומר, רגע, רגע.
כאילו שבעצם הוא האקטיבי בהשקעה.
בדיוק. עכשיו, המשפט שאני שומע כמעט מכל בעל עסק, ובאמת אני אומר, כל בעל עסק שאני מדבר איתו, והוא ישר הוא צולל איתי לאופרציה, כמה עובדים אתם, מי עושה את הזה, יש סיבה שהוא שואל את השאלות האלה. ואז מגיע הציטוט הבא. אני מנהל חברה עם X עובדים, זה לא משנה כמה, 5, 10, 30, 200, תשלים את החסר, ואני, אם אני לא שומר עליהם כל היום, כל הלילה, זה לא קורה. למה אצלך זה לא ככה? עכשיו שוב, זה הטעות. הם משווים בין עסקים, תפעולים בעיקר, להשקעות שהן השקעות נדלן אצלנו. מולטי פמילי זה לא עסק תפעולי באותו מובן של נניח עסק קמעונאי. זה ברור לכולם, נכון? אם אתה עכשיו מנהל סופר, התפעול שלך הוא הרבה הרבה יותר מורכב, והוא לצורך העניין, זה המהות. התפעול הוא המהות של העסק. ההחלטות המשמעותיות אצלנו נוגעות לבחירת העסקה, הנכס הנכון, במחיר הנכון, להתאים מבנה פיננסי לעסקה הזאת, זאת אומרת, את החוב הנכון, את האקוויטי הנכון, את כל הדברים האלה. להביא את השותפים הנכונים, בסדר? לדעת להתפעל את האספקטים השונים, כמו שיפוץ, או תחזוקה מונעת, או תחזוקה שוטפת, בסדר? עכשיו, יש פה מורכבות, כמו כל דבר אחר, אחרת, שוב, כולם היו עושים את זה אם זה היה כאן, נכון? אבל אין מה להשוות בין ניהול של מתחם מולטי פמילי לעסקים שהם מה שנקרא תפעולים פרופר, כמו מפעלי ייצור, כימונאות, אפילו חברת הייטק עם מלא 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 עובדים. בסדר? זה עסק מסוג שונה לחלוטין. יש כאלה עסקים שבעל הבית לא נמצא, העסק לא עובד כמו שצריך. נכון? זה קורה. אבל זאת הסיבה גם שאצלנו הדברים עובדים קצת שונה, אבל אני גם מאמין מאוד 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 גדול במה שנקרא שיהיה לך נוכחות בשטח, כי אין מה לעשות. טכנולוגיה, הכל, אין תחליף לרגליים על הקרקע. ולכן יש לנו שותפים וגם מנהלים אמריקאים, יש לנו סדרה ניהולית מאוד מאוד גדולה בכל מתחם, בכל בניין וגם מעל זה. ואנחנו מטפחים קשרי עבודה עם לא מעט גורמים מקצועיים כדי לוודא שהעסק מנגן. אבל התפעול שלנו הוא לא הלב של העסק. בסדר? זה נדלן, זה קצב הרבה יותר איטי, ויש לנו כמה תקופות שהן תקופות יותר מוקפדות, וברגע שעברנו אותן, זה די לוח שישי. נכון. ואנחנו עובדים על אוטומט כמעט. אז זה הטעות השלישית. הטעות הרביעית היא טעות שאני רואה, שדרך אגב ראיתי את זה בעבר מהמשקיעים הקטנים יותר, בדרך כלל הדוד הזקן במשפחה, שיודע הכל, אתה מכיר אחד כזה כן. גם. אבל זה מגיע גם מהמשקיעים הקשירים, שזה הפתיע אותי. וזה הציטוט האלמותי. מה? אתה יותר חכם מאמריקאים? אתה יודע יותר טוב מאמריקאים? וזאת שאלה שהיו שואלים אותי כל כך הרבה פעמים. ובגלל שאני מה שנקרא מילואימניק, יצאתי יוצא חברת אמדוקס, שמי שלא יודע הפכה להיות חברת הבילינג, חברת בילינג לטלקום וסלולר, לדעתי המובילה בעולם, תמיד שאלתי לאיפה הייטק הישראלי היה מגיע אם יזמים ישראלים היו חושבים במנטליות של השאלה הזאת. תחשוב על זה, כאילו אם כל בן אדם היה אומר, מה, אני יותר חכם מהמעצמה הכי חזקה? האם היינו סטארט-אפ ניישן? כאילו, זה אחד. מצד שני, כשאני חושב על... אני חושב שאחד הדברים החכמים שאני עשיתי, היה לדאוג שיהיה לי שותף אמריקאי. בהתחלה ראיתי לבד, נכון. אתה זוכר? אני תמיד מתבדח שזאת הסיבה שאני קרח. אבל אחד הדברים החכמים שעשיתי היה להכניס שותף אמריקאי. ועכשיו אחרי יותר מ-15 עסקאות מוצלחות, והעובדה שאני עושה את מה שאני עושה כבר מעל 11 שנים, אני מרגיש שאני במקום סבבה לגמרי. החיים זה לא מבחן ה-IQ. בסדר? אני אקח דוגמה, אנחנו תמיד אוהבים לעשות name dropping לכל מיני אנשי מפתח. אז בואו ניקח את אילון מאסק. בסדר?
אוקיי.
Okay. אילון מאסק לא למד בהרווארד, נכון? אבל הוא מעסיק לא מעט בוגרים של הרווארד. אני, לשאלת המשקיעים, אם אני יותר חכם מאמריקאים, אני לא צריך להיות יותר חכם מאמריקאים. אני פשוט צריך לעשות את מה שאני עושה, הכי טוב שאני יכול, ולהמשיך לעשות את זה. כי התמדה תנצח שכל, ויש כאלה שיגידו גם כישרון, בכל יום. בסדר? אז... בואו נסכים שאנחנו מפסיקים עם השאלה הזאת, אם אנחנו יותר חכמים האמריקאים, אני יכול לתת גם מלא מלא סטארט-אפים ישראלים שיוכיחו שאולי אנחנו כן, אבל זה לא הדיון. טעות חמישית, וזה טיעון שהוא אמוציונלי הרבה פעמים.
כן, הוא רגשי.
וקשה להתמודד איתו, וזה נפגעתי בעבר מהשקעות. וכשבן אדם מספר לך את הסיפור הזה, יש סיפורים שהם יותר קשים.
נכון.
שאתה ממש כאילו הלב שלך יוצא, ויש סיפורים שאתה אומר, אוקיי, זה חלק, אתה יודע, חלק מהמשחק שנפלת במקרה בזמן הלא נכון עם לא יודע מה. עכשיו, נפגענו בעבר בהשקעות. קודם כל, מי לא נפגע? יש לך פנסיה? נפגעת מההשקעות. למה? כשעשו תספורת ל-X, Y ו-Z, ההשקעה שלך נפגעה. אנשים לא מבינים את זה. קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, כל הדברים האלה מושקעים במקומות שנפגעו, תרצה או לא תרצה. בסדר? כל אזרח במדינה כנראה נפגע בעבר מההשקעות. עכשיו, גם אם אתם מהאחוזים הבודדים, הגאונים האלה, שידעו להזיז מפה לשם, נניח שקיים כאלה כמעט. ולא נפגעתם, המציאות מראה לנו, מוכיחה לנו, שלכל משקיע, לכל אחד יש את החבר, אח, דוד, יועץ, רואה חשבון, שמבין או עשה או השקיע או חווה חוויה לא טובה בהשקעות. בסדר? יש לי סיפור על משקיע שעשיתי אז קניונים במרכזים מסחריים. בא לי איזה משקיע שאמר לי, דוד שני השקיע אצל דודו, אצל יצחק תשובה, בדיוק כשהוא קנה את המרכזים שאתה מדבר עליהם, ויצחק תשובה כמעט חזר להיות מתדלק בגלל ההשקעה הזאת. מתדלק, לא פחות ולא יותר. אז אוקיי, סבבה. אז אני מניח שיש הרבה טראומות, אני מניח שיצחק תשובה לא חזר להיות מתדלק. ויש גם לא מעט מקרים של הפסדים, ואנחנו אומרים את זה בצורה מאוד מאוד אמיצה ומאוד מאוד בוגרת, אבל שוב אני חוזר לדוגמה הזאת של לקחת רישיון נהיגה ולהוציא רישיון נהיגה. אתה מבין את חוקי המשחק, אתה מבין שאתה יכול להיות מעורב בתאונה, אתה מבין שאתה יכול לפגוע במישהו חלילה, ואם אתה לא מוכן, אז שב בבית, אל תעשה שום דבר, כל בסדר. אבל אם אתה רוצה להשקיע, ואתה רוצה לייצר תשואות משמעותיות, אתה חייב להגיע, להבין שזה מגיע עם סיכון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר משהו שמשקיעים לא תמיד אוהבים לשמוע. זה אומר שצריך לבדוק. איך להשקיע? זה אומר שצריך להיזהר ולא להסתנבר, ועשינו על זה מלא מלא כן. כתבות ופרקים ולא נחזור על זה. בסדר? והקלישאה הכי גדולה בעולם, בסדר? בפעם הראשונה שניסיתם ללכת, רוב הסיכויים שנפלתם, גם אתה, גם אני. אבל אני בטוח שההורים שלכם, או אתם בראש לכם, אם הייתם נזכרים בזה, לא אמרתם, תעבדו, כנראה שללכת זה לא הקטע שלי. אני כנראה צריך לזחול כל החיים.
אתה יודע מה מוזר לי? כאילו שאתה מדבר איתי עכשיו על זה שאפשר להפסיד בהשקעות, והנושא של הפרק הוא בכלל משקיעים כשירים. זה כאילו, יש דיסוננס בראש שלכם שאומר משקיעים כשירים, לא יודעים שיש סיכונים?
הם יודעים... לא תמיד אנחנו נותנים להם יותר מדי קרדיט שהם מה שנקרא חסינים או עמידים. בסופו של דבר הם בני אדם. עם חששות ופחדים ורגשות בדיוק כמונו. בדיוק אותו דבר. ואנחנו צריכים להבין הרבה מאוד מה טעות של יזמים או חברות שיווק שבאות למשקיעים קשירים. הם מסתכלים עליהם כמו על ארנקים. יש לו כסף. מה זה 200,000 דולר? 300,000 דולר? מה? זה לא נכון. זה 300,000 דולר שהוא עבד עליהם מאוד 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 קשה. ויש לו פחדים, ויש לו חששות, ונכון, יש לו קצת יותר כסף מהאדם הממוצע. אבל זה לא אומר שאתה מתייחס אליו בצורה מבטלת, כאילו, אוקיי, אם הוא מפסיד כסף, לא קרה שום דבר. זאת טעות של הרבה מאוד אנשים, שמבחינתי, נגיד את זה בצורה הכי אגרסיבית, זה גועל נפש, להסתכל על אנשים ככה. פשוט גועל נפש. אז גם בהשקעות אפשר ליפול. אפשר ליפול פעם, אפשר ליפול פעמיים, תלוי כמה זמן אתה משקיע. אבל הכי חשוב זה ללמוד. הבעיה של רוב המשקיעים מתחלקת לשתיים. הראשונה זה שוואנס יש להם עכשיו השקעה לא טובה אחת, יכול להיות עניין של טיימינג לא טוב, בסדר?
נשרף.
זהו, שרפו את הבן אדם, שרפו את התעשייה, שרפו את השוק, שרפו את כל ארצות הברית, אין הכל גרוע שם, הנה עשיתי והפסדתי וזה לא עובד. הטעות השנייה שלהם, שהם מקשיבים ולומדים מהאנשים הלא נכונים. וזה מוביל ישירות לסעיף הבא, לטעות הבאה, שזה טעות מספר 6, שזה משהו שאני נותן פה עכשיו למאזינים שלנו, אם למישהו יש פתרון. לבעיה הזאת אני מוכן לשלם הרבה כסף. וזה העובדה שכל בן אדם עם כסף, מקיפים אותו יועצים. בסדר? הרבה מאוד פעמים, יועצי אחיתופל, כמו שדיברנו עליהם בפרק של הפודקאסט, כן, לא בפרק הקודם, לפני 2-3 פרקים, אבל המשפט שאנחנו שומעים זה, שלח את זה לעורך דין שלי, שלח את זה לאנליסט שלי, שלח את זה לרואה חשבון שלי, או העורך דין שלי אמר לי, או האנליסט שלי אמר לי, או הרואה חשבון שלי אמר לי. עכשיו, לכל אחד יש יועץ, סלש עורך דין, סלש רואה חשבון, שלא מבין מולטי פמילי, ואני אומר את זה חד וחלק, לא מבין מולטי פמילי. אבל טל, תגיד לי אתה, אם אתה עכשיו יועץ של מיליונר כזה, בסדר? מה הסיכוי שאתה, או כל יועץ אחר, יסתכלו לו אותו מיליונר בעיניים, ויגידו לו, שומע, בזה אני לא מבין, אני לא יכול לייעץ לך.
האם אתה מדבר, אני ספציפית הייתי אומר לו שאני לא מבין, שיקח מישהו אחר מקצועי יותר.
אוקיי, בגלל זה אתה לא יועץ כנראה. רוב היועצים לא יעיזו להגיד את זה. כי הם חוששים מזה שאולי יגידו, רגע, אז מה אתה עושה בתור יועץ? אבל לא כל היועצים צריכים להבין. עכשיו, אלו שלא אומרים, הם בדיוק האנשים שאותם משקיעים כשירים סומכים עליהם. ובגלל האגו שלהם, או הג'וב סקיוריטי שלהם, או החשש, הם פועלים בניגוד לאינטרס של אותו משקיע. במקום להגיד לו, אני לא מבין בזה. בוא נמצא איזה יועץ אובייקטיבי, ניתן לו איזשהו תשלום מסוים שיסייע לנו, אז הם מתחילים להמציא, זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, כי הם קראו כתבה או פיסת מידע פה, פיסת מידע שם. בחלק מהמקרים, המשקיעים האלה מגלים את העצות אחיתופל אחרי כמה שנים, שהם פוגשים אותנו, וראית כמה מקרים כאלה, והם מבינים שהם הפסידו לפעמים תשואה דו-ספרתית מטורפת, שנתית. היה לנו קשר, תן דוגמה, עם משקיע אסטרטגי גדול, שבכל פעם היה בודק את העסקאות שלנו, כל פעם, זה פשוט היה זיה, ואומר, האנליסט שלי פסל את העסקה. כל פעם הייתה טענה, טוענה, כל פעם היה משהו אחר רזוי. אז החלטתי לעשות לו תרגיל. מה עשיתי? שלחתי לו עסקה שכבר נמכרה.
באמת.
אחרי אקזיט. שלחתי לו את זה, וחיכיתי לראות, מאוד 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 קיוויתי, שהוא יחזור עם, יאללה, סבבה, בוא נתקדם. אבל, כמובן, הוא קבע שהעסקה הזאת לעולם לא תעשה כסף, ושהיא מאוד 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 מסוכנת. טיעונים שאתה מסתכל, אתה אומר כאילו, אחי, לא עובד. חזרתי למשקיע הזה שהוא במקרה חבר שלי, ולכן גם הרגשתי בנוח עם זה, עם ה-closing statement, עם הנערת, שמוכיחה שהעסקה הזאת
נמכרה
ושלמה, והמשקיעים עשו פי 3 על הכסף שלהם תוך פחות מ-3 שנים. מאותו רגע הוא הפסיק להקשיב לאנליסט, היום הוא משקיע איתנו. הוא מרוויח, ולדעתי הוא די מאושר. אבל תחשוב כמה כסף אנשים מפסידים, כי הם משקיעים או מקשיבים ליועץ לא הגון, שלא מסוגל להודות שהוא לא מבין בתחום.
אני בטוח שיש המון המון כאלה.
אני, אתה יודע מה, אני, דעתי האישית בלבד, כן, לא מבסס לשום דבר, אבל לדעתי יותר מ-85% מהיועצים לא מבינים ברמה כזאת מעמיקה בתחום שלנו. עם הנתון המדהים הזה,
כן.
לעבור, אז עוד פעם, זה לא דעה, זה לא עובדה, דעה שלי.
נעממת אותי.
אני, מהניסיון ועם מה שאני נחשף אליו. טעות מספר 7. וזה מצחיק שמשקיעים כשירים מתבלבלים בזה. משקיעים, מה שנקרא, אנחנו נקרא להם המשקיעים הרגילים, משקיעי $50,000 עד $150,000, זה משהו שהוא מאוד מאוד חוזר על עצמו, וזה חוסר ההבנה שצועה מועדפת זו לא צועה מובטחת. גם משקיעים כשירים, תאמינו או לא, לא מצליחים להבין את ההבדל בין צועה מובטחת לצועה מועדפת. כשאומרים להם צועה מועדפת, מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית preferred, הם שומעים מובטחת. עכשיו, לפעמים הם שומעים את זה, הם לא מדברים איתך, וזה כבר גרם להם לפסול עסקה. למה? כי הם שמעו שאומרים להם, אומרים לכם צועה מובטחת,
תברח.
קום תברח. אז אתה אומר להם, תשואה מועדפת של X אחוזים, ואז הם ישר אומרים לך, איזה שטויות, מי יכול להבטיח תשואה? וישר באותו רגע כבר איבדת אותו, זהו, הוא נעול בראש שלו.
אני כאילו ממש מבין, כי זה קרה על גבי המשקיעים הקטנים יותר.
זה קורה המון.
כן.
עכשיו, לפעמים שיש ביצועים, תפעולים לנכס, אפילו זמנית, שהם פחות טובים מהתחזית, הם לא מבינים למה הם לא מקבלים תשואה מובטחת. אתה מכיר אחד המשקיעים שדיברנו איתו, לדעתי, 13 פעמים עם הקלטות.
כן, כן.
בסדר? אז בוא ניישר קו. בסדר? לטובת מי ששומע, כשירים, לא כשירים, שירות לקהילה. תשואה מועדפת אומר בדיוק את זה, שאתם מקבלים עדיפות בחלוקת הרווחים. אבל זה בוודאי לא מבטיח חלוקת רווחים. אם למישהו אתה יכולת להבטיח רווחים, הוא כנראה עובד במימון בנקאי, ולא תורח לגייס כסף שהוא משמעותית הרבה יותר יקר מכספי משקיעים. בסדר?
אוקיי.
נשארנו קו?
נשארנו אותו.
אפשר לעבור לטעות הבאה?
יאללה, טעות הבאה.
טעות מספר 8. מתבלבלים בין תשואה לבין ריבית.
אני שומע את זה ומחייך. זה מזכיר לי את ה... קיבלתי איזה מייל ממשקיע, ואז הוא רושם לי, כמה ריבית אני אמור לקבל? עכשיו אני כאילו אומר, כמה ריבית אמור לקבל? אבל שואל אותי, על מה אתה מתכוון? על ההלוואה כאילו? הלוואה של הבנק? או שלי, כמה הלוואה אני אמור לקבל על העסקה שלי? אמרתי, אתה מדבר על תשואה. אתה לא מדבר על ריבית, אתה מדבר על תשואה. ואז הוא אומר לי, כן, כן, זה.
אז
זה היה לי איזה רגע כזה של, אני לא מבין.
אני זוכר את המייל הזה, והבלבול שלך נבע מלא שהוא אמר לך כמה אני מקבל, הוא שאל, כמה ריבית אתם משלמים בפרויקט?
כמה ריבית אתם משלמים בפרויקט?
וזה כאילו, ואני ישר כבר קלטתי, אמרתי לך, הוא לא מתכוון לריבית, הוא מתכוון לתשואה, כי לי הייתה כבר שיחה איתו, שהייתה איזה שעה וחצי, והייתה מאוד מאוד קשוחה. אבל בוא נלך אחורה כמה שנים, כי הוא לא היחידי. וישבתי עם משקיע, והסברתי לו על ההשקעה, וכל השיחה אני מרגיש שכאילו אנחנו בסוג של שיח הרשים. אני מדבר על ה-X, והוא שואל אותי כל מיני שאלות שנראו לי מאוד מאוד מוזרות. זאת אומרת, ניסיתי להבין את הכוונה, אבל כשהייתי עונה לו, הוא היה מבטל אותי, הוא אומר לי, לא, 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 זה לא מה שאני מדבר, אתה לא עונה לי על התשובות, אתה מתחמק. ולא הבנתי מה כיוון. לקח לי בערך 20 דקות, חצי שעה להבין שהוא לא מבין את הטרמינולוגיה, כמו שאתה אומר, את המונחים. ואחד הדברים הבסיסיים שהוא לא הבין זה ההבדל בין תשואה וריבית. והוא אומר לי כל הזמן, מה הריבית שאתה משלם? ואני עונה לו, מה הריבית שאנחנו משלמים? כי ריבית משלמים על הלוואה. הוא אומר לי, זה ממש נמוך. והוא אומר את זה בשלילי. ואני אומר לו, נכון. למה זה שלילי? ואני לא מבין. ועד שנפל לי האסימון, שכשהוא מדבר על ריבית למעשה, הוא מתכוון למה התשואה שאני מקבל. עכשיו, אני יכול להגיד לך עד היום,
okay.
הוא עדיין מתייחס לתשואה כריבית, אבל היום אני יודע לתרגם אותו. בסדר? אז זה דברים שהם יכולים לייצר, זאת אומרת, לקחת השקעה טובה, בן אדם שמאוד מאוד מעוניין, אבל השפה היא לא באלימה, והכל הולך לאיבוד. בסדר? אז בואו גם פה ניישר קו כמו תשואה מועדפת, תשואה מובטחת. ריבית מקבלים כשיש חוב. חוב לבנק, הלוואה, הלוואה בין חברים, לא משנה מה, זאת ריבית. יכולה להיות קבועה, יכולה להיות משתנה. תשואה, ריבית דרך אגב זה משהו שחייבים לשלם. לא מעניין מה קורה בפרויקט, מצליח, נכשל, לא משנה מה. תשואה זה משהו שמקבלים בצורה של רווחים, על השקעה היא לא מחייבת והיא כרוכה בסיכונים. אבל בניגוד לריבית, היא יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, כשריבית היא מאוד מאוד קבועה. בסדר? עכשיו, זה נשמע כמו סמנטיקה, אבל זה לא. זה מתייחס לשני מוצרי השקעה שונים בתכלית, עם חשיפת סיכון שונה, עם יכולת רווחיות שונה לחלוטין. אז מה שחשוב שאתם מקשיבים לנו כרגע, זה שתדעו. שלפעמים פערי הידע הבסיסיים ביותר האלה יכולים לגרום לכם לפספס יופי של הזדמנויות. ואני אומר לך שהמשקיע הזה שהשקיע איתנו, כנראה בגלל הפערים האלה נוצר לו איזשהו תסכול, ואני כולי תקווה שהוא יבין אותו, אבל לא בטוח, בסדר? ואם אתם משווים בין דברים שלא מייצגים את אותה רמת סיכון, וזאת השיחה, ואתם לא באמת עושים את הבייסיק, את הדבר הבסיסי בשביל ללמוד את המונחים, אתם יכולים לקבל תמונת מצב מאוד מאוד שגויה. נכון. וחבל. חבל. אז סיימנו את הטעות השמינית, בוא נלך לטעות התשיעית. אנחנו מתקרבים לקראת הסוף, זה מאוד מעניין. אחד הדברים שמשקיעים כשירים אוהבים, זה את הבטוח ואת המוכר. שוב, אנשים בטוחים שמשקיעים כשירים, זה אנשים עם כסף, שאין להם בעיה לזרוק 200 פה ו-300 פה, זה רחוק מאוד מהאמת. משקיעים כשירים אוהבים לשמור על ההון שלהם. ולכן, הרבה מאוד פעמים עושים את הטעות, שהם אומרים, אני מעדיף להשקיע ב-X, שזאת החברה הגדולה והמוכרת. לא ניתן פה דוגמאות, כי זה לא
רלוונטי. כי זה כביכול יותר בטוח, כשהיא חברה גדולה ומוכרת.
כביכול. עכשיו, לפני כמה שנים, נפגשתי עם אדם עם פרופיל מאוד מאוד גבוה, בסדר? והוא אמר לי, תשמע, הכל טוב ויפה, אני לא מבין כלום בדברים האלה. אני מעדיף להשקיע ב...
X,
שזה היה שם של חברה גדולה ומוכרת, עד היום בחברה גדולה ומוכרת. וצחוק הגורל היה שהחברה הגדולה והמוכרת שהוא השקיע בה, פנתה אלינו אחרי כמה חודשים, ורצתה להשקיע אצלנו חלק מהכספים. זאת אומרת, מה מצחיק בזה? הוא קיבל תשואה נמוכה משמעותית ממה שאנחנו ייצרנו באותה עסקה, בסדר? כי הוא השקיע דרכם.
כי הם היום מתווך בעצם.
בדיוק. הם גזרו עליו, אבל יש להם שם מוכר, נתנו לו תחושת הביטחון, אבל הוא קיבל הרגשה טובה, כי הוא משקיע במותג גדול. עכשיו, מסתבר שיש לא מעט משקיעים שיעדיפו את המסלול הפחות אטרקטיבי, כי הם נמשכים לוודאות. הם אוהבים מספרים גדולים, הם אוהבים משרדים מפוארים, הם אוהבים מותג שכולם מכירים. גם אם בפועל, זה פחות טוב.
עם רגשי אפשר להתווכח.
נכון. אבל זה מה שקורה כשלא מבינים. כשאתה לא מבין, אתה מסתנבר משטויות. ובסוף היום, אני מזכיר, מי משלם את המשרדים ואת האספרסו שאתה מקבל במרכאות בחינם?
אתה.
אתה. המשקיע. אז טעות עשירית היא אחת הטעויות הכי נפוצות, שאני יכול להגיד קיימת אצל הרבה מאוד משקיעים, אבל אתה רואה את זה במיוחד אצל משקיעים כשירים. בסדר? וזה לחפש אזורי השקעה נוצצים. למה אני מתכוון בנוצצים? אני מקבל טלפון, ומשקיע אומר לי, תגיד לי, למה אינדיאנה? למה לא מנהטן? יש לך משהו במיאמי, וגאס? למה הם עושים את זה? כי האנשים האלה מטיילים הרבה, בסדר? יש להם יכולת כלכלית. ולאן הם הולכים לטייל? הם לא הולכים לטייל באינדיאנה, נכון? הם הולכים למיאמי, הם הולכים למנהטן, הם הולכים לווגאס, הם הולכים לסן פרנסיסקו, הם הולכים ללוס אנג'לס, כל המקומות המגניבים. ואיזה כיף זה לטוס ולהגיד לעצמך,
יש לי פה דירה, איזה כיף.
יש לי את הדירה באפר איסט סייד, יש לי בניין במנהטן, יש לי בניין במיאמי. אבל הם לא מבינים שהמקומות האלה הם מסוכנים מאוד בתקופות מסוימות. בסדר? כשהכל הולך טוב, כולם מרוויחים. בכל ארצות הברית. לרוב. בסדר? באזורי השקעה. כן, לא ניכנס עכשיו בטוח יהיה אנשים שומעים אותנו, אבל זה לא... לרוב. אבל ברגעים שדברים משתמשים, שמה הדברים נהיים מאוד מאוד מסוכנים בשווקים הנוצצים. התשואה יכולה להפוך להיות נמוכה מאוד, ואפילו להפסדית.
יכולה להיות שלילית גם.
יכולה, לא רק להיות שלילית, יכולה להיות מחיקה של הקרן, בחלקה או במלואה. שמענו מלא סיפורים בשווקים האלה. אם יש אגו, יש שם סיכון יותר גבוה. בסדר? המקומות הכי גרועים בעיניי להשקיע בהם, הם המקומות הראשונים שקופצים לך לראש בתור תייר. בסדר? מה זה? מנהטן, מיאמי, וגאס, לוס אנג'לס. אלה המקומות הראשונים שחוטפים בזמן משבר, והם האחרונים גם לתקן בדרך כלל. בסדר? אז אם אתם רוצים להשוויץ, וזה הסיפור שלכם? תשמע, אני, יש לי כסף בערימות, לא משנה מה, אני רוצה נכס במנהטן, בסנטרל פארק, כי בא לי. לא אכפת לי מה יעשה? בסדר. אבל אם אתם רוצים השקעה שתשרת אתכם ואת הילדים שלכם גם בעתיד, תיזהרו. תקבלו החלטות שהן פחות נוצצות ויותר כלכליות. אז הגענו לטעות האחרונה, טעות מספר 11, וזה מתחבר למה שדיברתי קצת מדם ליבי על איך שהרבה מאוד אנשים מתייחסים למשקיעים כשירים, בסדר? כי הם מזלזלים בכסף שלהם, והטעות הזאת היא לא באשמת בעלי או לא באשמת משקיעים כשירים, אבל אם אתם ידועים בתור משקיעים כשירים, אם אתם ידועים בתור אנשים עם כסף, אתם כנראה מקבלים יותר מדי הצעות. יש לכם רכבת אווירית של אנשים שכל מה שהם רוצים זה רק לקפוץ, להיכנס ולהציע לכם את מרכולתם ולהסביר למה הם הכי טובים שיש. אז יש אנשים שבגלל שכל הסביבה שלהם יודעת שיש להם כסף, הם מקבלים הרבה מאוד הצעות. ואז מה קורה?
עודף של הצעה, אתה קשה לך לבחור ואתה כבר מסנן אותם בלי באמת לדעת או להבין.
נכון, קשה להם לסנן. זה הבעיה הכי ראשונה. קשה להם לסנן. תחשוב שמגיעות אליך 30 הצעות ביום. במייל, בפגישות, בטלפונים, בוואטסאפ. חבר שלך אומר, תקשיב, חבר שלי עושה ככה וככה וככה. ואז קוראים אחד משני דברים. או שהמשקיעים האלה משקיעים בהרבה מאוד דברים בלי להבחין, או לחילופין, כי הם לא יודעים לסנן, אז הם עושים מה שנקרא אובר סינון, לא משקיעים בכלום וחושדים בכולם. בסדר, זה מה שקורה בדרך כלל. עד שהם מגיעים לאיזשהו מקום שהם מתאזנים. אחד המשקיעים שאני מכיר, השקיע ביוסטון. יוסטון, טקסס. שוק מדהים לכל הדעות. אממה, היזם לא מדהים לכל הדעות.
אוקיי.
העסקה הייתה עסקה מפוקפקת, התרסקה בסופו של יום. וכששאלתי אותו, תגיד לי, למה השקעת בזה? למה לא דיברת איתי? למה לא עשית בדיקות? אז הוא אמר לי שהעסקה הגיעה אליו דרך חבר שלו שהוא מאוד מאוד מעריך. גם איש עסקים מצליח בישראל, שוב, זה שאיש עסקים מצליח בישראל,
לא
אומר שהוא יודע לעשות השקעות מולטי פמילי. בסדר? עוד פעם, חוזרים לטעות ההיא, שים לב. והוא אומר, הוא השקיע, נכנסתי אחריו עיוור. ושאלתי אותו, למה המשקיע הוא, החבר שלך, השקיע בעסקה הזויה הזאת? הוא לא ידע לענות לי. הוא לא ידע לענות לי. הוא הסתכל, ואז כאילו, היה לו פרצוף כזה של, לא חשבתי על זה. כזה, אהה מומנט. עכשיו, הוא אמר לי, תשמע, אכפת לך שנעשה שיחה ביחד, נבדוק. אמרתי לו, בוא. וכשהתקשרנו לבדוק, מסתבר שהחבר שלו, האיש עסקים שהשקיע, חשב לעצמו שאם המשקיע שלי חשב שזאת עסקה טובה, זאת בטח עסקה טובה. אתה מבין מה קרה פה? הוא שמח על הראשון, הראשון שמח על השני, שניהם נכנסו כי כל אחד הניח הנחה שהשני מבין. זאת אומרת, אם העסקה לא טובה, אתה בטוח תסנן אותה, ואתה אומר, אם העסקה לא טובה, אני בטוח אסנן אותה. בסדר? זאת אומרת, שניהם סמכו אחד על השני, שהם יעשו בדיקות, ולשניהם לא היה מושג, בסוף שניהם לא בדקו את העסקה. ונכנסו אוליבר. סיפור כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, זה אפשר לעשות מזה פרק של סדרה. מאז, כל הצעה שהוא מקבל, הוא שולח לי. בסדר? הסטטיסטיקה, כמו שאצלנו היא עובדת, את הרוב אנחנו פוסלים, אנחנו גם מראים לו למה, מסבירים לו למה. בהרבה מאוד מקרים שהוא מתעקש, אנחנו עושים שיחה גם עם היזם, שואלים את השאלות, ואז הוא מתחיל לראות את התשובות, ואז הוא מבין לבד. חלק מהעסקאות גם ביקשתי ממנו לעשות מה שנקרא מעקב, ולחזור אליהם. תשאל אותו מה קורה, וגילינו שההחלטה לא להיכנס הייתה החלטה חכמה.
איזה כיף זה.
כן, ומה שיותר כיף, שאני מאוד מאוד אוהב, מאז הוא קורא לי הלייפגארד שלו, המציל שלו. זה נותן הרגשה כיפית, שאתה באמת עוזר ושומר. אם הוא שומר אותנו, אני לא נעלב שאתה עדיין בודק עסקאות אחרות ולא משקיע רק אצלנו, אבל זה בסדר. פיזור זה חשוב. אז טל, אלה היו 11 הטעויות הנפוצות שמשקיעים כשרים עושים, יש עוד המון טעויות שאנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לפרק של 7 שעות. ויש הרבה מאוד טעויות שלצערי, אנשים מתעקשים להמשיך לעשות אותם, כאילו שיש להם איזה פרוטוקול, צ'קליסט טעויות מסודר, והם אומרים, אני חייב לעבור ריבוע ריבוע ולסמן את ה-V. אז אם אתם שומעים אותנו משקיעים כשירים, או אם אתם מכירים משקיעים כשירים, אני מקווה שאתם תאזינו לפרק הזה שוב ושוב, ותימנעו לפחות מחלק מהבורות שציינו פה, כי באמת עבדתם קשה, ייצרתם כן. הצלחות, יש לכם כסף, חבל שתיכשלו שלא לצורך. ובמשפט החותם הזה, נאחל גמר חתימה טובה לכל המאזינים, לכל בית ישראל.
גמר חתימה טובה.
שיהיה שבוע מדהים, ונתראה בפרק הבא.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו. www.valore.co.il מחכים לכם בפרק הבא.